כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
דוקטור בנימין זאב הרצל, תיאודור הרצל, הלך לעולמו בכף בתמוז תברי סמך ד' למור לפני 117 שנה. הוא היה אבי הציונות המדינית והאיש שהתניע את המהלך שהביא להקמת מדינת ישראל 44 שנים לאחר שנפטר. ביום שמת היה בן 44 בסך הכל, אבל ים הזיכרונות שנותר מאז מבעבע 100 שנה ויותר בהגותנו הקולקטיבית. הוא מעלה את השאלה, מה נותר מדמותו היום במדינת ישראל של 2021? מה רלוונטי לחיינו היום במחשבתו של היהודי הוינאי ההוא, שתרם את חייו תרתי משמע למען הרעיון הציוני? אנו נתאמץ לענות על השאלה המתבקשת הזאת בשידורנו הבוקר, 117 שנים אחר כך. קראנו לשידור ומביאים אותו לאוזניכם מיהודינו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, ועימי שלושה מומחים, ובאמתחתנו לא רק שאלות אלא לא תאמינו אפילו חידושים. 117 שנה אחר כך. פרופסור דינה פורט, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור, שבת שלום גם לך.
פרופסור פורט היא מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וההיסטוריונית הראשית של יד ושם. בואו נמנה שניים מספריה, לינה קם ושילם, היישוב וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, הוצאת פרדס 2019, והספר קפה הבוקר בריח העשן, מפגשם של היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה. בהוצאת עם עובד ויד ושם, 2011. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור פורט.
כן.
האם השקפת או השקפות הרצל על האנטישמיות,
כן,
עומדות במבחן הזמן? מה דעתך?
תודה לשאלה. אני לא חושבת שכן, מאוד. זאת אומרת, הרצל בעיקר, אתה שאלת בפתיח של דבריך, מה ממנו נשאר היום? ואחד הנושאים שחוזרים וחוזרים אליהם היום כאשר מדברים על הרצל או הרצל ויחסו לאנטישמיות, אומרים שטעות הייתה בידו כאשר אמר וכתב, והוא באמת כתב במדינת היהודים, שכאשר תהיה מדינת יהודים, כי אז תפוג או תיעלם האנטישמיות. הוא כתב את הדברים האלה, אבל מי שקורא היטב את דבריו ואת כתביו הרבים, וכדאי שנציין בפתיח של דברינו, שכתביו רבים, יומן אורים, יומן מדיני, כרכים שלמים של הכתבות שלו מפריז, מחזות, נאומים, הרבה מאוד. מי שקורא ויורד, מנסה לרדת באמת לסוף דעתו, רואה שהרצל הייתה בו, חלה בו התפתחות של יחס לאנטישמיות. זה לא, שוב, כפי שזה נחלת הרבים, הוא חזה בהורדת הדרגות ושבירת חרבו של דרייפוס, ואז התעוררה בו חימה נוראית על מצב היהודים, וישב וכתב את מדינת היהודים וזהו. חלה בו התפתחות שראשיתה לפחות כ-10 שנים לפני פרשת דרייפוס.
אנחנו נגיע להתפתחות הזאת, פרופסור פורט.
אני כרגע
רוצה לדעת מה רלוונטי היום.
מה שרלוונטי הוא שההתפתחות הזו שחלה בו הביאה אותו לומר, אחד, שהאנטישמיות מתאפיינת, וזה רלוונטי לגמרי לאנטישמיות של היום, בהתרכזות שלה בשאלה של הון יהודי. חרדה משליטה יהודית, שאתה רואה אותה היום, חרדה מהון, חרדה משליטה. אתה רואה נושא שהוא מבין אותו יותר ויותר, שאנטישמיות היא בקרב משכילים, ואתה רואה מי מוביל היום, זה לא איזה דלת העם ועיקרים, מי מוביל היום אנטישמיות. ב-2004, כאשר מלאו 100 שנים למותו, היה דיון גדול בארץ על דמותו ועל הרלוונטיות הזו של של האנטישמיות להיום. ואנשים והיו מבקרים, אבל ה-2004 הזאת הייתה בדיוק שנה כל כך קשה באנטישמיות, שהדגימה עד כמה הניתוח שלו של הנושאים המרכזיים, והייתי אומרת עוד דבר חשוב, האם באמת הוא חשב שקיומה של המדינה הוא טריס בפני אנטישמיות? אני חושבת שהוא הציע משהו שהוא מאוד רלוונטי להיום. לא בדיוק, הוא אמר את זה בגדול, בחזק, כדי למשוך את תשומת הלב לנושא, שקיומה של המדינה יסיר את האנטישמיות. הוא הציע לפי דעתי רובד עמוק יותר של תגובה. הוא הציע לא נורמליזציה של המדינה, אלא נורמליזציה של האנטישמיות. כלומר שפה במדינה נוכל להגיב. נוכל להגיב כלפיה, נוכל ליישר את כתפינו מולה. ארגונים יהודים בחול זה, וקהילות זה ישפיע עליהם. זאת לדעתי הרלוונטיות של היום.
רגע, אבל במקביל, אם אני עוקב אחרייך נכון, פרופסור פורט.
בבקשה.
מה שאת אומרת הוא שמדינת ישראל תהיה, והיא תוכל להגיב, והיא תעלה את הביטחון, נאמר, של קהילות בדיוק. יהודיות מדוכאות, אבל היא תמיד תהיה שק החבטות של העולם?
לעניות דעתי כן, וגם אם מותר לי לומר לך, גם לא לעניות, אלא הוא בכלל דעתו לא הייתה ענייה, אלא הייתה מאוד עשירה של הרצל. הוא אומר בפירוש, שלומנו וטובתנו יש בהם דבר מגרה, מפני שהעולם הורגל זה מאות בשנים לראות בנו את הנבזים שבעניים. זאת אומרת, לא בלעו, והוא צדק שהוא כתב את זה, ורואים את זה בהחלט היום. תרם בלעו את זה שיהודים שבמשך מאות בשנים לא הייתה שום כוונה שהם יקומו פתאום ויהיו בעלים של ארץ ויהיה להם צבא שיגן עליהם וכולי, זה עדיין לא נבלע. ושלומנו וטובתנו, עצם הקיום, יש בהם משהו שיש בו סתירה להיסטוריה של היחס ליהודים, בהחלט.
זאת אומרת, אם אני מנסה לסכם את הקטע הקצר מאוד שהשתתפת בו כרגע במשדר,
כן.
זה לא טוב להיות יהודי גם כשאתה חלש וגם כשאתה חזק.
גם כשאתה חזק זה מושך אליך, זה מושך אליך את אותה אש. אתה יודע, יצחק, אנחנו ודאי נדבר על זה שכאשר הרצל ביקר אצל פיוס העשירי.
אנחנו נגיע לזה, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, כי את הרעיון עצמו, אנחנו נגיע אליו, אנא יישאר איתנו על הקו, פרופסור פורט, נגיע למפגש הזה, כי הוא מאוד מאוד מעניין.
ושם זה נאמר בפירוש.
בסדר, כן. נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אנא המתיני איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת אליך, פרופסור אריאל פלדשטיין, שבת שלום לך, בוקר טוב.
שבת שלום, בוקר טוב.
פרופסור פלדשטיין הוא היסטוריון, חוקר הרעיון הציוני והמנהיגות הציונית. הוא מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ב-20 השנים האחרונות, פרופסור פלדשטיין עוסק בחקר דמותו של הרצל. בואו נמנה שניים מספריו, חלוץ עבודה מצלמה, דמותו של היהודי החדש בקולנוע הארץ ישראלי, הוצאת עם עובד 2009, והספר 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון, ישן וחדש בדרך לקונגרס, בהוצאת הספרייה הציונית 2017. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור פלדשטיין, דמותו של הרצל ברעיון הקולקטיבי שלנו, מה אתה אומר?
אני הקשבתי קשב רב לדברים של פרופסור פורט, ואני מאוד מתחבר למה שהיא אמרה, שהרצל השאיר לנו מדף ספרים עשיר מאוד, ותקופת הקורונה שהכתה בנו לא מזמן, גם יצא מצב שהארכיונים נסגרו, והיסטוריונים בלי ארכיונים הם די יתומים אני חושב, ועבורי זאת הייתה הזדמנות מצוינת לחזור לכתבים של הרצל ולקרוא, בראש ובראשונה גם לרענן את הזיכרון, אבל גם לעסוק בשאלה מאוד פשוטה. כלומר, אם הרצל מותיר עושר כל כך גדול, שהוא זמין, הוא נגיש, אז איך נוצר עיוות כל כך גדול בזיכרון הקולקטיבי שלנו? ולכן ישבתי ועשיתי שני דברים מבחינה מחקרית. אחת, זה לנסות לעשות מיפוי של החלקים בחייו, בפאזל של חייו.
אבל רק רגע, פרופסור פלדשטיין, מהו העיוות שאתה מדבר עליו? במשפט או שניים פשוטים ברורים.
תראה, אני עוד זוכר משיעורי ההיסטוריה שלי כתלמיד בבית ספר היסודי שאז כן למדו על הרצל, הנושא של ההתבוללות. המילה שליפתה את לימוד סיפור חייו של הרצל בעצם הייתה המילה התבוללות. משפחה מתבוללת, הרצל מתבולל, הרצל שלא ידע את עמו וכדומה, ומכאן נגזרות הרבה מאוד תתי נושאים שמלווים בעצם את הביוגרפיה של הרצל, בוודאי מי לדתו ב-1860 בפשט, ועד אוגוסט 1897, הקונגרס הציוני הראשון. ובעצם עשיתי מיפוי גדול מאוד של כל הסוגיות שמעלות בזיכרון הקולקטיבי, אין ספור דעות ומחלוקות וגישות כאלו ואחרות, שחלקן הגדול וכמעט העיקרי הוא מעוות. ואז חזרתי לכתבים של הרצל, צללתי לתוך הכתבים האלו, וניסיתי לעשות מיפוי ולענות. אני יכול לתת לך דוגמה אחת שהיא גם מאוד רלוונטית לימינו אנו, אני חושב שציבור המאזינים מאוד הזדהה איתה, זה הנושא טקס הבר מצווה של הרצל. עשרות פעמים נשאלתי על השאלה, האם הרצל חגג בר מצווה? ואם כן, מה היה המשמעות? לא פעם אנשים באו ואמרו, משפחה מתבוללת, אז אין סיכוי בכלל שהוא עלה לתורה, אין סיכוי בכלל שטקס כזה יתקיים במשפחה יהודית מתבוללת וכדומה. ואני ניסיתי להסביר לאנשים שלא פעם אנחנו צריכים להסתכל על האירוע ההיסטורי, לא דרך הפריזמה הקונבנציונלית הרגילה, אלא גם לראות את ההקשרים. לפעמים ההקשרים שלא נתפסים או אפילו לא נראים לנו הגיוניים. אחד הדברים שהיה בעצם נסתר מעין, ואנחנו לא הצלחנו להבין אותו, זה שבאותה תקופה שהרצל אמור לחגוג את בר המצווה שלו, פורצת מגפת החולרה באירופה בכלל ובהונגריה, באוסטרו-הונגריה בפרט, ובעצם הרשויות אוסרות על התקהלות, סוגרות את בתי התפילה, בתי כנסת, כנסיות וכדומה, ואנשים לא הבינו, אנחנו לא קלטנו מה זה השלטונות אוסרים התקהלות, שיש סגר ואסור לעשות אירועים פומביים וכדומה. והנה באה הקורונה אלינו, דווקא אצלנו בדלת לפני קצת יותר משנה, ויצרה מציאות, ופתאום אנשים כן מסוגלים להבין מה זה לבטל אירוע משפחתי, או לבטל מופע תרבות וכדומה. ופתאום אנשים מתחילים להבין שיכול להיות שבכלל הקשר בין אי קיום טקס בר המצווה של הרצל לבין המשפחה הוא לא בכלל סוגיית ההתבוללות. יש אירועים אחרים שבכלל לא קשורים לעניין הזה, והם בעצם מקרים...
באיזה גיל הוא עובר מבודפשט לוינה?
הוא עובר מבודפשט לוינה לא מבחירה, אלא... שאלה מצוינת, דוקטור נוי, שאלה מצוינת. כי עוד פעם, אותנו לימדו שמשפחת הרצל עוקרת את מושבה מבודפשט ועוברת לוינה בגלל הרצון להתבלל.
אבל באיזה גיל זה היה?
זה כמעט על גיל ה-18.
זאת אומרת אחרי הבר מצווה, ואת הבר מצווה הוא היה אמור לחגוג בבודפשט?
נכון.
ובשל מגפת החולרה הדבר נמנע ממנו?
נכון, לא נמנע ממנו אישית, נמנע מכל אדם אחר שצריך היה לקיים אירוע קולקטיבי, משהו שהיה זר בשפה שלנו, לא נתפס שמגפה...
הוא ידע לקרוא אותיות עבריות, עברית הוא לא ידע אנחנו יודעים, אבל אותיות עבריות הוא הכיר?
לא רק שהוא הכיר אותיות עבריות, הוא גם הכיר את המנגינה של התפילה היהודית. גם אם נצא מנקודת ההנחה שבבית הכנסת הסמוך לביתו, ברחוב דוהני, ברחוב הטבק, בבודפשט, שהמשפחה קונה את נכס הנדלן היקר ביותר, הבית הסמוך ביותר לבית הכנסת, הוא לא שמע תפילה עברית, היפותטית אני אומר את זה, וחשוב לי לציין, הוא נהג לפקוד את ביתו של סבו, שמעון, בזמלין, ושם הוא הולך איתו באופן קבוע לבית הכנסת, ושומע לא רק את הדרשות של הרב אלקלאי, שכולנו יודעים שהוא נחשב לאחד ממבשרי הציונות, אלא הוא גם שומע תפילה יהודית, כלומר הוא חשוף לזה משחר ילדותו. המידע הזה הוא סתר מפנינו, המידע הזה נוטב לצרכים אחרים. ולכן...
רגע, מה עם השמה הוא סתר? למי הייתה כוונה להסתיר את המידע הזה?
כאשר אנחנו רוצים לבנות את הרצל כגואל, כמושיע, בעצם כמשיח, סוג של משיח, זה שיוציא אותנו מאירופה, כפי שפרופסור פורט אמרה בצדק, אירופה רוויית האנטישמיות, אירופה שמוקיעה את היהודים מתוכה ומצד שני רוצה לשלב אותם, בעצם אנחנו צריכים לבנות איזושהי דמות טרגית. ובסיפור הטרגי שמעוצב סביב הרצלית, בחלק גדול מהביוגרפיה, גם בספרי הלימוד, חזרתי לספרי הלימוד, בספרי הלימוד שמערכת החינוך הישראלית לימדה אותנו בשנות ה-50, ה-60 וה-70, כי לצערי הרב בשנות ה-80 הרצל כבר רוצה מספרי הלימוד. ושקוראים שם אנחנו רואים רצון לתאר מסע חיים של יהודי מתבולל, יהודי שמנותק משורשיו, יהודי שזר להיסטוריה של עמו ולמורשתו ולדתו, עד הברק, עד שהברק מכה בו בינואר 1895 פרשת דרייפוס. שזה עיוות. העיוות התהליך ההיסטורי שהרצל עובר, הרצל 15 שנה מתייסר בשאלות האלה. הוא כואב את מצב היהודים. זה תהליך עמוק, אנחנו פספסנו...
טוב, אנחנו נגיע אליו, אנחנו נגיע אליו, פרופסור פלדשטיין. אנא בטובך, אמתן איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי, והוא פרופסור מעוז עזריהו, בוקר טוב גם לך, שבת שלום. פרופסור עזריהו הוא ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה, המוסד שהוקם על ידי הנדוון הידוע, ראובן הכט. מספריו של פרופסור עזריהו, פולחני מדינה, חגיגות העצמאות חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל. הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 1995. והספר... שבויה בדימויה, זהו, שבויה בדימויה, קראתי נכון, קיצור תולדותיה וקווים לדמותה, תקשיבו טוב, של מדינת תל אביב. הוצאת אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, ממש עכשיו, עכשיו תרי שבתרי, 2021. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור עזריהו, מעין סיכומון או תגובה על דבריהם של פרופסור פורד וגם פרופסור פלדשטיין, באמת קווים או הרלוונטיות, בואו נחדד את זה, הרלוונטיות של הרצל להיום.
אני חושב שזה בדיוק העניין החשוב. אולי פחות טיפ-טיפה חשוב מה הוא בדיוק אמר ומה הוא בדיוק לא, ואם כן התכוונו ומה קרה. העניין החשוב הוא שממשיכים לדון בו. ומה שיהיה לו להגיד והביוגרפיה שלו הם עדיין חלק בלתי נפרד מהדיון שלנו, בעצם לא בהרצל אלא בעצמנו, בשאלה מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, לאיפה אנחנו הולכים, מה קורה לנו. ולכן אנחנו הולכים אחורה, כי הרצל, מה שחשוב בהרצל, שהאיש עם זקן גדול ולא גבוה מדי בקומתו, אבל גדול ברעיונותיו,
הוא היה נמוך בקומתו.
ניסיתי להיות עדין על הבוקר. כן, 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 גדולה זה דבר שהוא במקום אחר. הרצל פשוט הוא האב המייסד, הוא גם של האב המייסד של השמאל ושל הימין וכולם, ואנחנו חוזרים אליו כי הוא המקור של הרעיון. יש פה דבר מופלא של אדם שהוא רעיון, שהוא תקופה שעדיין מהדהד אצלנו כאן. הרלוונטיות שלו היא למשל בדיון שלנו כאן, בעובדה שכנראה יש דברים חדשים שאפשר להגיד עליו, בעובדה למשל שפתאום אנחנו מגלים, הנה אמר אריאל זמלין, הוא דיבר על אלקלאי, פתאום את היהדות המזרחית שהיה לחלק, הספרדית שהיה לחלק, וזמלין דרך אגב זה יוגוסלביה, זה בלגרד, אנחנו נעים פה על כל אירופה, יש פה סיפור אדיר שעדיין איתנו ועדיין מעניין אותנו, כי אנחנו מעניינים את עצמנו.
כן, כן, ללא ספק. אז בוא תמתין גם אתה איתנו על הקו, כי אני רוצה לחזור אל פרופסור פורט בשלב זה.
בבקשה.
פרופסור פורט, אני רוצה שעכשיו תמשיכי, זה הזמן.
כן.
בדיוק הנקודה להמשיך לעסוק בשאלה העצומה הזאת. האם הרצל באמת האמין שהקמת מדינה יהודית תפתור את שאלת האנטישמיות? בואי תחדדי את זה עכשיו.
אני אנסה לחדד... וגם להמשיך את דברי קודמיי, את דברים של אריאל ושל מעוז, שלום לך מאוד.
בוקר טוב.
בהחלט, זאת אומרת, הוא כן, הדברים כתובים. כתוב במדינת היהודים בהחלט שקיומה של המדינה יעלים את האנטישמיות וכו', אבל לקראת הסוף. אבל מה שאני אומרת הוא שהרצל כבן אדם רגיש, נוסע המון, קורא המון, כותב, חושב, הוא מתאר את האנטישמיות כמשהו בלתי רציונלי. הוא אומר כל הנימוקים הרציונליים שבעלי האנטישמיות ומעלי טיעוניה מעלים כל הזמן, הנימוקים האלה הם לא מפני שהם מחפשים היגיון באנטישמיות ומבססים אותה על היגיון או על עובדות. בכלל לא אכפת להם מהי האמת, דבריהם מלאים עיוותים ויש פער עצום בין מה שהם אומרים לבין היהודי הריאלי. ודבר כזה שהוא רואה אותו מתפתח לאורך השנים, במאות בשנים, הרי לא ייעלם מחר בבוקר מפני שתקום מדינת יהודים. כלומר, את זה הוא מבין היטב. ולכן אני חושבת שהוא אמר את הדברים כדי לומר משהו חריף חזק בזכות הקמתה של מדינת יהודים, אבל הוא הבין היטב שהיחס, הפער, אני חושבת שהוא בדיוק קלה להגדרה של אנטישמיות, שמה היא? הפער בין מה שאנטישמי בדמיונו חוזה ובודה לבין מה שהיהודי הוא במציאות.
אז רגע, אני רוצה משהו להבין. היום, אני מדבר על 2021, ואת הרי המומחית הגדולה לאנטישמיות היום.
היום.
ואנחנו רואים פעם אחרי פעם, אני מראש אומר, אני לא מדבר על הביקורת נגד מדינת ישראל, הביקורת הלגיטימית. מותר לבקר את מדינת ישראל, אנחנו לא מלאכי שרת, אני יודע. אבל אני קורא גם את הדברים האלה, וחלק מהמבקרים פשוט הוזים הזיות, אלה אנשים שלא יכולים למצוא את אפריקה על המפה, אבל יודעים לספר שישראל יותר גדולה מסין, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. האם זה רלוונטי, האם באמת זה קשור למה שהרצל אמר על אנשים משכילים כביכול שלא פועלים בהיגיון? מה דעתך?
זה לא רק קשור, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הוא קלה לפער הזה בין מציאות לבין דמיון, והפער הזה ממשיך לאורך הזמן, מאז שהוא כתב את הדברים ועד היום זה, אמרת אנטישמיות בימינו, בוודאי. בוא אני אתן לך דוגמה. הייתה קורונה בשנה האחרונה, הייתה ועוד איך, שנה וחצי. מה נאמר מכיוונם של אלה שכותבים כתבי פלסטר ודברים אנטישמיים?
בדרך כלל מאשימים את סין.
לא, יש מאשימים את סין, אבל הייתה לאורך כמה חודשים טובים האשמה של יהודים ושל ישראל, שאנחנו הנדסנו והפצנו את הווירוס, משום שאנחנו גם נמצא לו אנחנו נהיה הראשונים למצוא לו חיסון ותרופה, ואז נמכור את זה לכל העולם החולה שאנחנו החלנו, ואז כספינו, והרצל אמר ביטוי מדהים, עוצם כספינו הנורא, כלומר היחס לכסף יהודי, ואז כספינו יגדל עוד יותר בזכות מחירת. אני שואלת אותך, גם היום מסתכלים ואומרים גוואלד, למה ישראל מחוסנת פתאום ראשונה? יש באנטישמיות בסיס לא רציונלי שהרצל הבין אותו, והוא חי וקיים עד היום, גם מעבר לטיעונים, אתה צודק, יש טיעונים פוליטיים, כלכליים וכו' וכו' שיש להם, שאפשר להסכים עם ביקורת, אבל הוא מדבר על עצם קיומנו, על עצם דמות יהודי שממשיכה למשוך אליה אש, ואל תשכח שהמדינה היא מדינה יהודית, ואז תכונות שייחסו ליהודים מוטלות ומועברות אליה.
ואיך את מסבירה את העובדה שכל כך הרבה יהודים
כן.
בעיקר בצפון אמריקה, אני מצטער לומר,
כן.
מצטרפים לדעות האלה. האם הרצל, אנחנו יכולים למשוך קו של רלוונטיות לנגע הזה מימיו של הרצל? מה את חושבת?
הרצל מאוד התעכב על כך שאנטישמיות נמצאת, לא רק נמצאת, אלא ממש גם נחשבת, גם חושבים עליה וגם מופצת על ידי אנשים משכילים. ואתה רואה את זה היום, שהיום אתה מדבר על צפון אמריקה, תראה מה קורה בקמפוסים, תראה מה קורה בצד הכי שמאלי של המפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, בהחלט מדובר באנשים חושבים, ואתה שואל למה? למה? מפני שיש גם בונטון, גם אווירה, בייחוד באקדמיה, שהיא אווירה. היום אתה לא יכול בשום פנים לומר משהו, סטודנטים שרוצים לומר משהו, לפעול בזכותה של ישראל, מקבלים יחס קשה, והמאבק באוניברסיטאות, המקור של ההשכלה, רק מחריף והולך, כי יש בונטון עכשיו באקדמיה שמי שהוא בעד, הוא כנראה אקדמה היא לא מספיק מבקר ולא מספיק חד.
יודע, כן, ובריקוד המזעזע הזה משתתפים גם יהודים. בואי, אמתיני על הקו שוב, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור אריאל פלדשטיין, ואתה התחלת לדבר על קריאה מחודשת ביומנו של הרצל, בחינה מחודשת, אז בואו נשמע גם כמה דברים על בחינת השלבים בהגותו. מדוע אתה מונה דווקא את יוני 1895 כנקודת פרשת המים?
הקריאה מחודשת ביומן היא בעצם גם מפתיעה אותי, כי אנחנו ההיסטוריונים במקורות הראשונים, בוודאי בתחומי המחקר שלנו, מעיינים אין ספור פעמים וחוזרים ומעיינים. וכפי שאמרתי, זאת הייתה הזדמנות מצוינת לחזור ולקרוא, ולהתעמק באחת הסוגיות שפרופסור פורט העלתה בראשית דבריה, זה הנושא של משפט דרייפוס והשפעה דרייפוס על הרצל. הרי אני חושב שאי אפשר היה לעבור את בחינת הבגרות במדינת ישראל, ולקבל את הציון האופטימלי, אם לא כתבת שהרצל בעצם פורץ לזירה הציבורית ומתחיל את המסע המדיני שלו ללא השפעתו של משפט דרייפוס. זה האקסיומה, זה מה שצרוב בזיכרון הקולקטיבי. ואני חוזר וקורא ביומן, ובשלב הזה שאני חוזר ליומן כבר בפעם, אני כבר לא זוכר מה היא, אני אומר לעצמי, אני קורא את המהלך ההרצליאני, ואני מנסה לתאר לעצמי בצורה התפתחותית את התהליך. ופתאום אתה מגלה שהרצל כותב בעצמו, ביוני 1895, שישאלו אותו, הוא אומר, ישאלו אותי, מתי התחלתי לעסוק בעניין היהודים? עניין היהודים בשפתו של הרצל זה בעצם האנטישמיות. מתי התחלתי לעסוק באנטישמיות וביהודים? והוא גם מוסיף ואומר שאלה רטורית, האם זה קרה עכשיו? בסוף 1894, שמתחיל משפט דרייפוס, וההגליה של דרייפוס בתחילת 1895. והוא עונה על השאלה הזאת, ומה שמכה בי, זה הדבר הכל כך חשוב, שבעצם הוא כותב את הדברים, ועשרות שנים אנחנו עוצמים את עינינו ולא קוראים. ואז אני שואל את עצמי, מה אני עושה כהיסטוריון? וזאת שאלה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים לתרגם את המחקר שלנו למאמר מדעי, עם הערות שוליים.
אז רק תרשה לי, פרופסור פלדשטיין, לטובת המאזינים, לציין מה הרצל עושה עם משפט דרייפוס. הרצל הוא הכתב של הנוי פריי פרסה, עיתון וינאי. והוא יושב בפריז. הרצל שולט שליטה מצוינת בצרפתית. הוא גם שולט שליטה נהדרת באנגלית. אני קראתי את המכתבים שלו באנגלית לגוטהייל, והם מדהימים. השפה שלו מדהימה. וזאת ההשפעה הגדולה שיש לו במשפט דרייפוס, משפט כביכול הבוגד היהודי. בבקשה, תמשיך.
אז רק לסיים את ההסבר המלומד שלך, הרצל בהתחלה סבור שיכול להיות שיש דברים בגו ודרייפוס בשל מצב כלכלי כזה או אחר, כן מעביר ידיעות לגרמנים. כלומר, הוא לא מראש אומר, לא יכול להיות, יש פה רדיפה. כי הרצל שבוי, וצריך לזכור את זה, בדמוקרטיה הצרפתית, צרפת מול אוסטרו-הונגריה, זה בעצם המיצג האולטימטיבי של הדמוקרטיה, ומצד שני, הרצל ששוהה שם 4 שנים מבין את השבריריות של דמוקרטיה, וכיצד דמוקרטיה יכול להיות קרקע, תוריה לצמיחה דיקטטורה. הרצל מבין את התהליכים האלה. ואז אני שואל את עצמי כחוקר, מה אני עושה עם זה? האם אני הולך לפרסם מאמר, שיעבור את כל תהליכי השיפוט כפי שנדרש בהיכל השן האקדמי וכדומה, או שאני עושה משהו אחר, כי אני בעצם רוצה להגיע לציבור. אני לא רוצה רק להישאר בלבל של השיח האקדמי. ואז אני פתאום מקבל איזושהי המלצה מחבר טוב, שיודע שרוב הזמן אני שרוי במאה ה-19, אומר לי, אריאל, יש כלים שאתה לא מודע להם, כי אתה בעצם חושב בשפה אחרת, במושגים אחרים. תתחיל לכתוב פוסט. בשבילי להגיד את המילה פוסט, זה בעצם להגיד משהו שהוא לא ברור, ואז כאשר אני מבין את הכוח הטמון בכלי הזה, מדי שבוע, אני כותב פוסט שנגזר מהיומן של הרצל, ובעצם התפקיד שלו הוא לחשוף את התהליכים ואת הרצל כמה שיותר קרוב לאיש עצמו, לציבור הרחב. ואני מגלה, דבר שלא הייתי מודע, שיש עניין גדול בקרב ציבוריות בארץ, וגם בקרב יהודי התפוצות, בנושא הזה של הרצל והתהליכים שהוא עובר, וזה יוצר אצלי תהליך נוסף. בעצם אני בא ועושה את המיפוי של כל הנקודות או כל הנקודות הקלאסיות שקשורות לעיצוב דמותו של הרצל בזיכרון הקולקטיבי, ואני מאבד את זה יחד עם יאיר מוסל, שהוא שחקן ובמאי, בעצם למפגש של שיח, למפגש שבו יושב ההיסטוריון ומשוחח עם הרצל, והמטרה של המפגש היא בעצם לעורר אצל הציבור את העניין ואת השאלות ולהחזיר אותו, כפי שפרופסור פרט אמרה בצדק, למדף הספרים שיחזרו ויקראו בכתביו של הרצל. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים לעשות במיתוס, בעיוות, בדמות הזאת שעשויה מברונזה ושיש, אנחנו רוצים לעסוק במנהיג, וכפי שהשיר בתחילת התוכנית היה, הרצל נתן את הלב. הוא לא רק נתן את הלב, הוא נתן את כספו האישי, המשפחתי, למען המפעל הציוני. הוא עשה דברים שהקדימו את זמנו עשרות שנים, ואנחנו צריכים להבין את זה, כי האיש הזה הוא מקור כמעט בלתי נדלה להבנת תהליכים, כולל הבנת, ואני מאוד מסכים, להבנת התהליכים שאנו חווים, והיהודים בתפוצות חווים ביתר סט בשנה האחרונה, בשלוש השנים האחרונות בוודאי שכן, בנושא של השנאה כלפיהן, בנושא טוב. של הרדיפה כלפיהם, וזה כל כך
מהותי
וחשוב, שצריך לדבר על זה.
אנחנו נמשיך ונדבר, יישאר איתנו על הקו, אני עובר עכשיו לפרופסור עזריהו, ובהמשך לדברים של פרופסור פלדשטיין, אנא ספר לנו כמה מילים על מקומו של הרצל, כפי שאתה רואה את זה, בנוף הישראלי של היום, 2021.
אבל אני קודם לוקח לעצמי את הזכות כן להגיב לדברים שנאמרו קודם על
האנטישמיות,
כי זה מאוד חשוב. אנחנו לא יכולים לדבר על אנטישמיות סתם. הרצל חווה אנטישמיות שבא מצד ימין, לאומנית וחשוכה. האנטישמיות הזאת עדיין ממשיכה גם בארצות הברית, אבל האנטישמיות שאנחנו נתקלים היום בקמפוסים שדינה דיברה עליהם, זה אנטישמיות שהיא מה שנקרא מצד השמאלי של המפה, ואתה יודע מה? זה באמת הדבר אולי היחידי שנשאר מברית המועצות, כן, האנטישמיות הזאת. יש לי מול העיניים עכשיו ספר שיצא בראשית שנות ה-70 בברית המועצות, הופיע בכל השפות בעולם, חוברת קטנה שנקראת Caution Zionism, ושם כל הטענות נגד ישראל מופיעות, וזה היום מה שנקרא, אתה שומע את זה בכל קמפוס אמריקאי, ובקשר ליהודים, זו שאלה מצוינת איפה היהודים פה, הרצל חווה את זה. זה מה שאני הייתי קורא...
רגע, ואיך אתה, אם נחזור להיום, איך אתה... רואה את השתתפות או את ההשתתפות של כל כך הרבה יהודים בחינגה הזאת?
אני חושב שאני מבין את זה. אני חושב שאני מבין את זה. לצערי הרב, אני חושש שאני מבין את זה. וזו תופעה איננה חדשה. אני רוצה להזכיר שבימי הביניים, בכל הוויכוחים הגדולים על התלמוד, זה היה רבי יהודי מול יהודי מומר. זה תמיד אותו סיפור. תמיד יהודים עסוקים בזה. לדעתי אנחנו נמצאים, אני הייתי מגדיר את זה כסיטואציה אנטישמית, וזה במצב שיהודים בגולה, או במצב שבו הם מיעוט, וחוץ מישראל בכל מקום בעולם הם מיעוט, מרגישים שיש אנטישמיות, והיא חזקה ומסוכנת, וזו הסיטואציה שבה הם באים ואומרים, אנחנו יהודים טובים, אנחנו איתכם, הם היהודים הרעים. ובכל סיטואציה, בכל מצב, אתה יכול להגיד מי הם היהודים הרעים. יהודי מזרח אירופה, אם אנחנו מדברים על מרכז אירופה, יהודי ישראל, אם אנחנו מדברים על יהודי ארצות הברית. כלומר, ההשתתפות של יהודים בקמפיין האנטישמי היא מבחינתי ההוכחה הברורה ביותר שאנחנו נמצאים בסיטואציה אנטישמית.
כן, זה מדכא, מדכא מאוד לשמוע, אולי, סליחה, אני אחזור אלייך, פרופסור פורט, לנושא שעדיין לא עסקנו בו, שרצית להתחיל לדבר עליו, אני מנעתי ממך, והוא חשוב מעין כמותו, ואני מדבר על הפגישה בינואר 1904, זמן קצר מאוד לפני מותו של הרצל, עם האפיפיור פיוס העשירי. פגישה שהייתה רעה מאוד, אבל בואי ונבין מה היה שם, הדברים שאנשים בדרך כלל לא מכירים.
גם לדבר על הפגישה, ותודה שאתה מעלה אותה מחדש, וגם הייתי רוצה לחבר אותה לדברים קודמים שנשמעו כאן, בייחוד מפי אריאל, בנוגע לכך שהרצל היה הרבה יותר יהודי מכפי שהם יחסים לו ספרי הלימוד, הציבור, וכולי, והוא עמד על המניעים. יש דרך אגב ספר שלם של יצחק וייס שדן בשאלה של הרצל כיהודי. תראה, למשל, ואני כבר מגיעה לאפיפיור, אבל אני רוצה להזכיר שמוציא לאור אמר לו, תשנה את שמך. למה לא תשנה למשהו פחות יהודי? הוא סרב בכל תוקף. הוא כתב על היהדות שהיא האצבע נושאת הטבעת של האנושות. תראו איזה יופי, נושאת הטבעת של האנושות, כלומר היא היהלום שבכתר האנושות, גאווה על יהדותו. יש לו מאמר נפלא שנקרא המנורה, שזה בעצם החנוכיה שבו הוא מתאר איך בחנוכה הוא מדליק נרות עם ילדיו, ואיך הוא מאושר ואין תפקיד חשוב מלהיות שמש האור ולפיץ את האור ולא את החושך. וגם פגישתו עם האפיפיור מעידה על, על יח, לא סתם יחס, על גאווה על היותו יהודי.
אבל קודם כל על הפגישה עצמה, כמה מילים כלליות על הפגישה כדי שנבין את הרקע.
בהחלט, פגישה לפי דעתי שממש מרכזת את כל המוטיבים שדיברנו עליהם. 1904, אתה צודק, הרצל כבר חולה, כבר בקושי עולה בין קוצר נשימה במדרגות ובמסדרונות האינסופיים של הוותיקן, והוא פוגש את פיוס העשירי, היו לו כמה מפגשים חשובים ברומא, המלך וכו', והוא קודם כל הוא לא קורא הברך, והוא לא מנשק את ידו או את הבעתו של האפיפיור, וזה כבר, זאת כבר נקודת פתיחה מרגיזה, אין על מה לדבר. הוא בסך הכל בא לבקש אהדה. הוא רוצה שהאפיפיור יביע רצון טוב של הכס הקדוש כלפי השאיפה של התנועה הציונית. והאפיפיור אומר לו, חד וחלק, תסלח לי, היהודים לא הכירו בישו אדוננו, ועל כן אנחנו לא יכולים להכיר בעם היהודי ובשאיפותיו, וזהו. הרצל מבין שלהתחיל להאשים את הכנסייה באנטישמיות וכולי, זה לא ילך. אז הוא אומר, אנחנו מבקשים, כשנגיע ארצה, כך הרצל אומר, רק את אדמת החולין והמקומות הקדושים יהיו אקס-טריטוריאליים. האפיפיור אחוז חלחלה, הייתי אומרת אפילו תיאוב, מהרעיון שיהודים יחזרו ארצה, ובדרך זו או אחרת, כן אקסטריטוריאלי, לא, המקומות הקדושים יהיו בידיהם, והוא מתעלם מההצעה של הרצל שיהיה בן אום ואקס של ירושלים. הרצל שואל אותו...
רגע, אבל באותה תקופה, תקופה, המקומות הקדושים הם נמצאים בשליטה עוסמנית.
נכון.
שליטה מוסלמית, הרצל לא מעלה את הטיעון הזה?
בוודאי שהוא מעלה... שוב, בעדינות, בזהירות, אבל הוא מעלה ושואל את האפיפיור, האם המצב שבו המקומות הקדושים הם בידי טורקים, הוא טוב יותר בעיני הכס הקדוש? הרי הטורקים לא ממש מצטיינים בשמירה ובתחזוקה, והארץ במצב הלוב ביותר שם תחת שלטונם. והאפיפיור עונה לו, אין שום, באמת זה לא נעים, הוא מודה שזה מצב לא נעים, אבל הוא אומר, אין שום אפשרות לסייע ליהודים להשיג את המקומות הקדושים, והוא אומר, אם אתם תגיעו ארצה, אם אדוני יבוא לארץ ישראל ויישב את עמו, כן? הוא אומר, אנחנו נכין כנסיות וכמרים ונטביל את כולכם. נטביל את כולכם. הוא גם מאוד דואג, האפיפיור, שמא חס ושלום יקימו מחדש את בית המקדש. הוא אומר, הוא מדגיש להרצל, בית המקדש נחרב, נחרב לעולמים. האם יש כוונה לשוב לבנותו, לחדש את עבודת המזבח כבימי קדם? והרצל חוזר ואומר, אנחנו לא רוצים את ירושלים, אנחנו רוצים את הארץ, מצבם של היהודים היום ונורא. חברים, זאת פשוט שיחת חרשים. זה מדבר, זה מתחנן על נפשם של יהודים נרדפים, שיהיה להם מקלט, והאפיפיור לא מוכן לשמוע. ואז בא מזכיר האפיפיור.
רגע, לפני שמגיע מזכיר האפיפיור. כן. הרצל מוכן לוותר על ירושלים למען מדינה יהודית בארץ ישראל?
פחות או יותר. הוא מוכן שהיא תהיה אקס-טריטוריאלית. יכול להיות שהוא מוכן, הוא אומר את זה, שהוא מוכן לצורכי מסע ומתן, קודם כל עם האפיפיור. אני לא בטוחה שהוא היה מוותר עליה.
אפשר להגיד משהו למען הדיוק ההיסטורי?
בוודאי, כן. דבר.
אני מתנצל. הרצל מדבר על שני ירושלים. יש ירושלים עם המקומות הקדושים, שהוא כותב בצורה מפורשת ביומן שלו, אחרי הביקור כאן, אוקטובר-נובמבר 1898, זה המקומות הקדושים, שהוא כותב שבהם הוא לא ייגע, וירושלים החדשה שבה הוא מתכנן להקים את הירושלים היהודית. ולכן גם בפגישה עם האפיפיור יש את החלוקה הזאת. להרצל אין שום כוונה שאנחנו נשלוט על המקומות הקדושים לנצרות או לאסלאם, כי הוא מבין את הפוטנציאל ההתלקחות שתמון בהם, אבל יש ירושלים החדשה שהיא עדיין לא בנויה, והרצל כותב באלט נוילנד, צריך לחזור לאותה יצירה שיוצאת ב-1902, ושם הוא מסביר איך ניצור ירושלים מודרנית חדשה שלנו, שהיא חלק מהמדינת
היום. והמדבר הוא כרגע, מי מדבר? אני לא מזהה את הכל.
זה אריאל.
זה אריאל.
אריאל, פרופסור פלדשטיין, בסדר, תודה רבה. בואי, מיד אנחנו נחזור אליך, אבל בואי פרופסור פורט עכשיו, נתמקד לדקה במזכיר של האפיפיור.
בהחלט. קודם כל תודה לאריאל, זה בהחלט ככה, ובאלט נוילנד אין מה לדבר. הוא כאילו מדבר על מערב ירושלים, והמקומות הקדושים לחוד, והוא מדבר אבל בפירוש, כדי לא לעצבן את האפיפיור, הוא מדבר על ירושלים כאקס-טריטוריאלית. נוכח בפגישה מרי דל ואל, מזכירו האישי של האפיפיור ממוצא הספרדי, היום הניירת שלו בארכיון של הקולג' הספרדי ברומא, והוא אומר להרצל, מזכיר לו את תורתו של אוגוסטינוס, והוא אומר לו, תוך כדי השיחה שהוא היה פעיל בה, המזכיר אומר, סליחה, יהודים צריכים להמשיך להתקיים, אין על מה לדבר. אבל הם צריכים להיות במצב קנוע, כדי להעיד על צדקתה של הנצרות.
אל תהרגם פן ישכחו עמי.
פן ישכחו עמי, ומה אתם מופיעים פה? מה אתה מופיע כאן? עם דרישות שיוציאו את היהודים ממצב הקניות הזה, למצב של ריבונות. והרצל עונה משהו שוב שמחזיר אותי לדבריו הנכונים של אריאל על היהדות שלו. הוא אומר לאפיפיור ככה, תשמעו, הוא אומר, מה זאת אומרת אתם תחכו שם עם כנסיות וכמרים, הוא כבר מתחיל לאבד את הסבלנות, ותטבילו את כולנו. והאפיפיור אומר, קודם כל שהם יקבלו את האמונה בישו ואחר כך נדבר. והרצל עונה שהעם היהודי עמד בפני רדיפות לאורך ההיסטוריה ארוכה ארוכה שלו. ואם ככה, אולי הרדיפות והפחדות וכל האמצעים האלה לשכנע אותנו לא ממש מצליחים, שהרי אנחנו עדיין כאן, והעם היהודי עדיין יהודי. בואו ננסה משהו אחר. זאת אומרת, הוא עומד ומצהיר מול אפיפיור, שברור לנו מה דעתו על העם היהודי, שהעם היהודי כאן, והעם היהודי לא מתכוון להשתנות, ולא מתכוון שיתבלו אותו. וכאן אני רוצה להתחבר גם לדברים של מעוז, גם אריאל דיבר על זה, על איך ניסו להציג אותו בארץ, נאחזו מאוד במשהו קצר שהוא כותב ביומן הנעורים שלו, שהיהודים, אתם יודעים מה הפתרון? היו לו כל מיני פתרונות, דוק, רביטון, מחזה, אלה כל אלה רעיונות בוסר, לפני שהוא מגיע לרעיון המרכזי, וביניהם היה רעיון שכל היהודים התנצרו, וקודם כל נתחיל ביהודי אוסטריה. אחר כך הוא אומר בפירוש, אני לא התכוונתי, זה מהרעיונות הראשונים.
אבל זה אפילו יותר מזה שהוא לא התכוון.
הוא לא התכוון, והוא גם מגנה, כפי שאתה יודע, בוודאי אריאל, מזל שישבת וקראת את הכל מחדש, הוא מגנה יהודים מתבוללים.
ברור,
לא רק זה. בצורה מפורשת במדינת היהודים. הוא לא מתכוון לזה, הוא מאוד יהודי, הרבה יותר ממה שחשבו.
טוב, אז בואו נסתפק בדברים האלה כרגע, כי הזמן, הזמן מתחיל לפעול לרעתנו. אני רוצה לעבור אליך, פרופסור עזריהו, אתה ישבת יותר מדי זמן בשקט, והרבה
גם
זמן...
גם עמדתי.
כן, כן, לא כולנו שלי, לומדים, כולנו לומדים, לשם כך השידור. אנחנו באמת מתקרבים לסוף, ואנשים חשובים, אנחנו יודעים בהיסטוריה, שאנחנו מאוד סקרנים לדעת מהם המילים האחרונות שהם אמרו.
זה ממש מעניין, כי בדרך
כלל... מה הם מילותיו האחרונות באמת?
אז בניגוד לטרומפלדור, שאנחנו מתווכחים עדיין, אם היו מילותיו האחרונות ברמה של טוב למות בעד ארצנו, כנראה שכן, הוא פשוט ציטט איזה משפט לטיני.
הוא אמר את זה גם בעברית לא נכונה, טוב למות בעד ארץ, לא משנה.
החינוך שלו אומר שהוא אמר את זה. הרצל אין לו מילים אחרונות באמת, ראיתי כל מיני דברים, אבל כנראה שמילותיו האחרונות, לפי עדותו של חבר טוב שהייתו על ערש הדווי שלו, היו מילים מאוד פרוזאיות. הוא אמר, כן, זה היה טוב. הוא לא מתכוון פה לציונות. הוא לא מתכוון למפעל הגדול.
בגרמנית כמובן, בגרמנית.
אני לא אנסה לתרגם את זה הפוך, כי לא הייתי שם, אבל אסבר גוט, כנראה, אבל מה שהוא התכוון זה שהחבר שלו ביקש ממנו לשתות מים או לנוח, והרעיון הזה נראה לו טוב. אבל אני חושב שזה מילה יפה, כן זה היה טוב. לא רק שזה היה טוב, הרעיון שלו היה טוב, ההיסטוריה שהוא עשה היה טוב, ועובדה שאנחנו מדברים עליו היום במדינת ישראל הריבונית, כן, זה היה טוב. הרצל צדק, אפילו אם לא התכוון ממש למשמעות הזאת.
עכשיו ככה, פרופסור עזריהו, אנחנו כבר מסיימים. ואני הייתי, אני עובר עכשיו לשלב השאלה הזהה, מחוסר ברירה כמובן. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור הזה?
תדע, אני הייתי מצטט משפט אחד שלו, אנחנו מדברים על הרצל, אנחנו פחות חשובים. האיש הוא מעניין, הרעיון שהוא מעניין. שלא מעניין, ואני אצטט אותו, דברים קטנים שהם מעדדים בי, ואני חושב שהם מתמצטים את כל מה שהוא אמר. והוא אמר ככה, ברעיון זה, הציונות, אני רואה את כל ישותי ואת כל מה שיש לי. המדובר הוא קודם כל על כבוד ישראל, על חירות ישראל, על מולדת ישראל. אין לי מה להוסיף.
תודה רבה לך, פרופסור מעוז עזריהו. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור, פרופסור אריאל פלדשטיין?
שדבר ראשון, מדף הספרים בכתבי הרצל עשיר ומלא, ואלו שאינם רוצים לצלול מחדש לתוך הדברים האלו, שיבואו לבקר בדף הפייסבוק שמציג את המחקר. והדבר האחרון שחשוב לכל אחד מאיתנו, כבני אדם, וזה גם ציטוט מהרצל, הסוף של אלט נוילנד, שכל מעשה ראשיתו בחלום. ואני מאמין גם ב-2021, שאנשים שחולמים הם אנשים שמקשימים. ולכן נגזר עלינו להפוך את החלום למעשה, כי זה דבר רק של הרצל.
תודה רבה גם לך, פרופסור אריאל פלדשטיין. המילה, או המילים האחרונות שלך, פרופסור פורט.
תודה. אני הייתי אומרת כך, שאולי אפשר היה להציע, שכאשר היום, ממבט של היום, מסתכלים על מנהיגים קודמים, והרצל במרכזם, כמו שהיה במרכז דיוננו, יראו את המכלול של האישיות, יראו בהגינות את המכלול של הערכים ושל הפעולות שהביאו אותנו עד היום, לא ננסות לנגח ולראות מה היה רע או מה לא היה, מה אפשר לעוות, אלא לראות את הסך הכל ולהגיד תודה לאנשים האלה ולהגיד תודה על מה שיש לנו.
תודה רבה גם לך, פרופסור דינה פורט. עד כאן לבוקר. עד כאן לבוקר זה, חברות וחברים. 117 שנה אחר כך. משדר מיוחד לבדיקת מורשתו של תיאודור הרצל בישראל, של 2021. המשדר הזה מגיע כאן לסיומו הקצר מדי. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם שחלקו עמנו, תודה לאורחי המשדר יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתווה והפיקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה הבאה, שלום ובריאות לכם בכל אשר תהיו וזכרו, יש בעולם רק מדינה יהודית אחת, היא ישראל, והיא שלנו, צריך לשמור עליה.